We come to talk and call it. אהלן, פרק נוסף של פודקאסט הכפית מהרדיו הבינתחומי בהרצליה 106.2 FM, פרק 17, ובאופן מוזר אנחנו מקליטים בבוקר מה שאנחנו לא רגילים, אז מקווים שאנחנו מספיק ערנים, וגם אנחנו אחרי זה מיליון כוסות תה מהמפגש אתמול מול ביין מינכן. בוקר אחרי משחק גדול בצ'מפיונס, אנחנו ברבע גמר, 4 קבוצות אנגליות ברבע הגמר, מי המאמין, עשור שזה לא קרה. אני אריאל מורחובסקי, למי שעוד לא מכיר, ואיתי, גיא רגב, מה קורה?
נהדר, פשוט נהדר.
אופיר ברבירו?
וואלה, 10-10, היה אתמול כיף על ספת הניצחון בבית, היה גדול, היה גדול, היה מרשים, היה נפלא.
הבנתי שאתה לא יוצא מהזון של הבית יותר.
כן, תראה, היה אתמול קשה, נורא רציתי להגיע למפגש, אבל נאלצתי להישאר בבית, הייתי בייביסיטר על הקטנים והכפויי טובה שלי, והייתה לי מטלה אחת לא להעיר את כל הבית, והיה נורא קשה לעמוד בזה בגול של מנה, נורא 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 קשה, זינקתי שם כמו מטורף. אני חושב שהשכן ממול חשב שעוד שנייה היה קורה לשני מבוגרים שיבואו להשפז אותי, אבל היה מדהים, היה כיף גדול.
אם מדברים על המפגש נגד ביין, אתה הפסד את המופע של אנשי המולי בראשות אופק.
אז בואו גיא, ספר לנו מה היה אתמול.
היה פשוט תענוג במייקס.
טוב, אז אנחנו באמת אחרי המשחק מול ביין מינכן, 3-1 גדול. תשמעו, תצוגה. אני לא אוהב את הדיבור הזה שמדברים על כמה שביירן פתאום חלשה, וקבוצות גרמניות קורסות, אז נכון, היו שלושה הפסדים של קבוצות גרמניות, אבל זה לא שביירן הייתה רעה, ליברפול הביאה, באמת התעלתה על עצמה, הביאה תצוגה מרשימה, מחצית שנייה, מדהימה, מנה חד באופן מדהים בתקופה האחרונה, הוא ממשיך את זה מול ביירן, הוא ממשיך את זה במשחקי החוץ שלו, וגם ון דייק, בלם עם שער ובישול, בפעם הראשונה שזה קורה בצ'מפיונס, נכון?
כן, פעם ראשונה.
תשמעו, משחק מדהים. גיא, מה באמת השתנה מהמשחקי החוץ האחרונים שלנו בצ'מפיונס, שהצלחנו באמת להביא פה ניצחון כזה, ולעלות לרבע הגמר?
אז האמת בהקשר הזה, אני אגיד מה שקלופ אמר במסיבת העיתונאים, הוא אמר, אנחנו אגב יכולים לשחק הרבה יותר טוב ממה שהיה אתמול, אבל זה כאילו שיחקנו לפי מה שהצריך, מה שהנחוץ, ומה שהיה אפשר. וכנראה שמה שקרה בבתים, באנו קצת שעננים, חלוקת כוחות, עוד לא נכנסנו לעונה, לריזם, לקצב שלנו, וזה מה שקרה, ופה אין מה לעשות, היינו חייבים לנצח, אותה נכון, היינו חייבים לצאת עם טקו של שערים, וזה מבחינתי ההבדל. המשחק, אגב, זה כרגיל המשחקים שאני אוהב, רמת כדורגל טובה, רמת כדורגל גבוהה. אם מישהו חושב ש30 ביטות לשער זה כדורגל טוב, לא, זה כמו לשחק נגד נערים. זה כדורגל. ביירן קבוצה טובה, יודעת להגן, יודעת להחזיק את מרכז השדה. מרכז השדה ששתי הקבוצות היה נעול לחלוטין, מה שגרם לביירן לנסות לשחק באגפים. ליברפול עם כדורים ארוכים. אנחנו הצלחנו. ביירן אגב פעמיים, גינרבי עבר את רובו, דפק, היה שער עצמי אחד, פעם אחרת אליסון הסביר ללוונדובסקי שאין לו מה לנסות לבעוט, חוץ מזה ביירן לא הגיע לשום מצב, שזה כאילו מטורף, ואנחנו מהכיוון שלנו, הכדורים ארוכים עבדו. וואנס מאנה הכניס את הגול, המשחק היה שלנו, ואם לא כשמאנה הכניס את הגול, אז בטח כשוון דייק הכניס את הגול, המשחק היה לחלוטין, אני כבר הייתי בעננים, בטוח שאנחנו עולים. ובהקשר הזה דיברנו על מרכז השדה, ביירן נלחצה, הייתה פיפיגור 2-1, 15 דקות לסיום, התחילה לעשות חילופים, איבדה את מרכז השדה, אנחנו שלטנו על מרכז השדה, השער השלישי היה צפוי שיגיע, דיברו הרבה אנשים, מה קורה, תאלתר, תשנה את הזה, אני חושב שאתמול ביירן אלתרה, שילמה זה בגדול.
טוב, הם אלתרו כי לא הייתה להם ברירה, כלומר, ברגע שוון דייק הפקיע את הגול מהקרן, כבר לא נשאר להם ברירות, החילופים.
כן, אבל אז הם איבדו את כל הסיכוי שלהם לנצח.
הם איבדו את הסיכוי שלהם לנצח, אבל זה היה כזה סוג של אימור של...
הכל או כלום.
הכל
או כלום, אבל כן.
קובץ' אימר על הסוס הלא נכון, אפרופו רנאטו סנצ'ז, חילופים לא טובים של קובץ', אני חושב, קל מאוד, קל מאוד לנתח אותו בדיעבד ולהגיד חילופים לא טובים, אבל...
כן, כמובן.
אתה יודע, לעומת זאת, אם הוא היה מפקיע שני שערים ומנצח 3-2, היינו...
הוא לא היה מפקיע שני שערים.
היינו אומרים שהוא גאון כדורגל, אבל...
ושני שערים, אגב, לא היה מספיק לו, שזה בכלל היה נהדר.
לא, אחרי, את החילופים הוא עשה אחרי השתיים. אחרי
נכון, השתיים. אבל הוא עשה חילופים ש... ש... לא יודע, לי לפחות היה ברור שאנחנו נשים עוד אחד. בטח, כאילו, בטח יש ראית איך המשחק התפתח, וכבר על החילוף עצמו, כאילו, הוא איבד את האמצע.
לגמרי.
איבד את האמצע, זה בדיוק מה שליברפול רצתה.
נכון. אני מסכים איתך, אבל שוב פעם, אני לא חושב שהיה לו הרבה ברירות, כלומר, הוא היה צריך לאמר פה, ואימור זה או שהוא, אתה יודע, או צלש או תרש, יצא תרש.
טוב, מנה עם שער, קודם כל נגיד שער הראשון שלו, שער מדהים של כדורגל, כאילו, זה דברים שבוא נגיד שאם מסי עכשיו, אם רותם היה פה, היה אומר את זה, אם מסי או רונלדו היו מפקיעים את השער הזה אתמול, זה ה-everywhere, כאילו, וכנראה בגלל שזה מנה ובגלל שזה ליברפול, אז זה לא קורה. כדורג יפה אתמול, אבל אני חוזר שתראה ואני אומר על מנה, הבן אדם יכול להוביל אותנו לתואר עם מה שהוא עושה עונה, כי במשחקים האחרונים, גיא, תגיד לי אתה, הוא כובש 9 משחקים ברצף בליגה בערך, 9 שערים.
לא 9
משחקים ברצף, סליחה, 9 משחקים אחרונים הוא עם 9 שערים. כן. כולל המשחק עכשיו בליגת האלופות, זה השחקן עכשיו, אולי בגלל ששומרים יותר על סלח, או בגלל שסלח לא בזון, מנה עכשיו יכול להוביל
תראה,
אותנו?
תראה, שהשלישייה שלנו טובה, אז מישהו ממסוף מפקיע. כלומר, זה מה שמדהים בשלישייה שלנו, ולכן אנחנו צריכים את כל השלושה בזון. כי שפירמינו טוב וסלח טוב, אז מנה מפקיע. זה יכול להיות סלח מפקיע, זה יכול להיות בובי מפקיע, זה לא משנה מי, ברגע שהשלושה האלה חדים וטובים, אז הגנות נורא קשה להם מול השלושה, שהשלושה האלה טובים, לא משנה את מי תשים אליהם, ובואו נשים פה את ה... בואו נדבר על, על הילד בשמו, רפיניה זה לא קימיץ', אבל עדיין, כלומר, שהשלושה שלנו חמים וטובים, אז נכון, השערים היו של מנה, אבל גם סלח וגם בובי עשו עבודה מדהימה, כלומר, אי אפשר לקחת להם את זה. אתם יודעים, אתה לא יכול לשמור על כולם. אתה יודע שיש לך רק את לבנדובסקי למעלה, אז ההגנה שלנו הסתדרה איתו, הסתדרה גם באגפים עם, עם, ריבר, עם ריברי וגנרבי, לא תמיד עם גנרבי.
טרנט, ילד בן 19, שיתק את ריברי, אימת אירופה.
ריברי המזדקן, אני חייב...
כן. שמה, ריברי, אבל תקופת האחרונה בביירן, בליגה, הוא נותן תצוגות מדהימות, כאילו, באמת. ואתה אומר, אתה רואה טרנט, עומד פשוט מטר מאחוריו, לא נותן לו לעשות כלום, רק מחכה למסירות, נותן לו לדרבל עד מחר, אבל ברגע שהוא רוצה לשחרר כדור, טרנט שם, עוצר, הוא לא הצליח להועיל בכלל, והיה חייב לצאת.
גם מזדקן מזדקן, הבן אדם עם ניסיון, טרנט לא, התמודד בזה בכבוד. צריך להגיד שליברפול עוזרת לטרנט. כאילו, השני בלמים קצת בהטייה ימינה.
גם מטיפ, גם אוטי פוונדאי, גם ג'יני.
וג'יני בטח עוזר. רובו אגב, שאמרנו שהוא איבד את גנרבי פעמיים, הוא פחות עוזר, לא נותנים את הכבוד והרספקט של אתה יכול להסתדר לבד.
היה שם, היה פעמים, אבל אם לא שמת לב במשחק, שסלח ירד לעזור לו.
נכון, גם סלח אפילו פעם.
אחרי שראו שגנרבי ככה כבר די, כבר... הבינו עם מי יש להם עסק, סלח ממש ירד ועשה הגנה, נכון. ועזר לרובו שם, במיוחד בפעמים שרובו עלה, וזה היה, היה באמת, כלומר, כולם עבדו אתמול, המכונה תקתקה.
בכלל, ההגנה שלנו אתמול הייתה מטורפת, זה כאילו החזקנו את ביירן מינכן על 0.5 שערים צפויים, מי שמכיר את המדד הזה, זה מה שברנלי עשתה מולנו, זה מה שאברטון עשו מולנו, וזה לא היה חד פעמי, גם במשחק באנפילד, השערים הצפויים שלהם היו 0.5, זה לא משחקים שאתה כובש איתם יותר משאר למשחק, ובארין של מה זה? אנחנו, כאילו, הגנה שלנו כרגיל, שיתקה את לבנדובסקי, תמיד היום המרכזי נגד ליברפול לא עובד, מטיפ אתמול עשה עליו עבודה נהדרת, כל הכבוד להגנה. פשוט באמת, כאילו, לא היה, האמת היא חוץ מהשער העצמי, ואותו הזדמנות של לבנדובסקי, אני לא זוכר הזדמנות טובה של בארין בכל המשחק.
אנדו היה אמור לעלות, עלה בהרכב הפותח, נפצע, כנראה באמת קיבל דריכה לא נעימה ונפגע באצבעות ברגליים. פביניו עולה, תחילת משחק, אנדו עוד לא הספיק לעשות הרבה, הקבוצות לא הספיקו לעשות הרבה, ופביניו נתן תצוגה, בכל מקום, התקפה, הגנה, הציג ללבנדובסקי והציג שם לכל שחקן אפשרי.
לחמס במיוחד.
זה מרגיש כאילו, התפספס, כאילו זה מזמן, זה סובד לך שהוא לא פתח בהרכב.
תראה, אמרתי מקודם נורא כיף לראות שאחרי הרבה שנים יש לנו סוף סוף ספסל. אני אומר את זה כבר כמה פעמים. והיכולת הזאת היא שנפגע לך שחקן שהוא מבחינתי סופר חשוב כמו אנדו, ואשכרה אתה מעלה את פאביניו מהספסל, אתה אומר, וואלה, זה פריבילגיה שקבוצה, כמו המקום של ליברפול שואף להיות, זה קבוצה שצריכה את הפריבילגיה הזאת. הייתי שמח אם היה לנו את הפריבילגיה הזאת גם בהגנה, אבל הקישור שלנו וההתקפה, אתה מביט על הספסל ואתה רואה שחקן, ופאביניו אתמול היה חילוף, וואו, באמת.
כן, בהקשר הזה אני חושב שקלופ בתור התחלה אמר של הנדו היה יותר fresh legs, וזאת אחת הסיבות שהוא עלה. אני חושב שעוד סיבה שהוא עלה שם זה שעוד פעם ראינו את השלישייה האהובה על קלופ הקלאסית של קלופ, שזה הנדרסון, מילנר וג'יני. הם משחקים איתו 4 שנים, הם יודעים כל דבר שקלופ רוצה לעשות, הם קשוחים, הם משתלטים על מרכז השדה. אני חושב שזה שתי הסיבות. פאביניו. שיחק אתמול שני תפקידים, הוא גם היה קשר אחורי והוא גם היה בלם השלישי, בהרבה מאוד מקרים, פשוט למחוא לו כפיים.
רוברטסון, למרות תצוגה באמת, רוב המשחק תצוגה טובה, עם 2-3 טעויות, כשאחת, 2 אפילו סופר קריטיות, אחת, השאר, שמאגף שלו באמת הגיע הגול העצמי, וטעות השנייה, שהוא מקבל צהוב, והוא מורחק מהמשחק הבא בליגת אלופות. רבע גמר, משחק ראשון.
מזל שיש את מורנו על הספסל.
לא, מילר.
אני צוחק.
כמה רע זה, או כמה לא נורא מקרה זה?
אגב, הייתה לו עוד טעות. היה שם עוד פעם שגינרבי ברח לו, עשה בדיוק את אותו מסירת רוחב.
בדיוק אותו דבר, היה מסירת רוחב שאף אחד לא הגיע אליה.
אבל אליסון, אני עדיין צריך לראות, אני רואה את זה כבר 5 פעמים עדיין לא הבנתי, אבל ללבנדובסקי היה ברור שאין לו מה לגעת בכדור, כי הכדור לא ייכנס לשער. אליסון עשה שם...
לא, הוא לא הגיע לכדור, אני חושב. היה שם... היה
כדור מאוד קשה.
לא, גם אליסון, אבל השתתח שם בצורה כזאת, שאם הוא הבועט לקרוב, זה הוא היה עוצר את זה, אם הוא הבועט לרחוק, זה פוגע לו ברגליים. ללבנדובסקי הבין שחסם לו את השער לחלוטין.
לעשות משחק חף מטעויות, אתה צריך להיות כנראה ון דייק. עדיין, רובו, מה שהוא עושה באגף שמאל, אחרי שנים שלא היה לנו מגן שמאלי ברמה, אני חושב שהיום הוא מתחרה על אחד המגנים השמאלים הטובים באירופה, בטח אחד מהטובים בליגה האנגלית, אז הוא טעה, נכון, והצהוב שלו, אתה יודע, הסתדרנו בלי ון דייק בראשון באנפילד, אני מקווה שנצליח להסתדר בלי רובו, מול מי שזה לא יהיה.
כל עוד ון דייק בהגנה, אנחנו נסתדר עם כל דבר.
אני מסכים איתך, רק שלא יעלו את מורנו.
אני חייב לדבר על דבר אחרון, כאילו מבחינתי, סלח. אני שמעתי אתמול בעיקר, וזה דברים שכבר חוזרים, זה הביקורת שסלח לא טוב. סלח לא מצליח להפקיע, סלח מבזבז את הטעויות שלו, ואני חייב להגיד לכל אותם אנשים שמבקרים על זה, שזה אנשים שפשוט לא אוהבים את הכדורגל. לא אוהבים את הכדורגל היפה, וכל כך קנאים לשער, כל כך קנאים לתוצאה, שמאבדים את זה. כאילו, אתמול, באמת, וזה לא רק אתמול, גם במשחקים האחרונים בליגה, אתה רואה מסלח כדורגל כל כך יפה. המסירות, הבישולים, הבישול למנה במשחק עכשיו, נגד ביירן. ואתה רואה איך כל כך קשה להוציא ממנו את הכדור. אתה מבין שיש עליו 2-2.5 שומרים כל הזמן. הוא לא מצליח לזוז, לא נותנים לו סנטימטר לזוז, בלי לעשות עליו עבירה. דרך אגב, אתמול, הוא יכל, עשו עליו עבירה שבכיף, הוא יכל לצלול, ואתה רואה שיש לו, והיינו מקבלים פנדל, אבל אתה רואה שיש לו את הלעת הזה, את הלעת להכניס, הוא חייב, אבל זה לא רק זה, הוא באמת משחק שם כדורגל ברמה גבוהה, ושוב אנחנו חוזרים ואומרים, אם הכדור, החצי כדור כן היה נכנס, ואם הוא היה בתקופה טובה, או אם זה היה איזה מסי, רונלדו, אגוארו, אנשים היום מתמוגגים, זה הדה בריינה, אנשים היום מתמוגגים בכל מקום, וכי זה סלח, אתה כאילו, אתה בא ואומר, once is there wonder, וכל השטויות, והוא לא מספיק טוב, והוא לא מצליח להביא שערים. חבר'ה, זה אנשים שלא רואים כדורגל, זה אנשים שמסתכלים על לייב סקור, ורואים מפקיע או בישל, ושם זה נגמר. חבר'ה, יש פה כדורגל מדהים, שמשחק שחקן ברמה סופר גבוהה. תהנו!
תראה, מי שראה אתמול את המשחק, ואני לא מדבר איתך על מי שנכנס ללייב סקור, כמו שאתה אומר, לא יכל... אי אפשר לבוא בביקורת על סלח. דברים לא הולכים לו בקלות, כי כבר למדו אותו. הדברים שנה שעברה נכנסים לו הרבה יותר בקלות, אבל הוא נתן אתמול משחק פנטסטי. לא נדבר על הבישול עם הפלש, הבישול עם הפלש למאנה שם, היה בישול אומנות. היה לו כמה מקרים שהוא פרפר את ההגנה של ביירן. נתן משחק, מה שראו במשחק אתמול, בניגוד נגיד למשחק מול אברטון, ראית את ה... הוא עלה נמר. הוא עלה נמר, הוא לא הלך הטלטול מפוחד, הוא עלה נמר. למרות שהוא לא הפקיע במשחקים האחרונים, פתאום ראית את סלח עם הביטחון, סלח שהדריבלים עובדים לו, סלח שמפרפר את ההגנות, אז נכון, הסיומת, אפס היה מקום לשפר את הסיומת, בטח אני מדבר על ה... שהוא ככה השקיף בדריבל שני שחקני הגנה, ואז יצא לו דרדלה ש...
אתמול גם הייתה לו איזה בעיטה ש...
מחוץ
להרחבה. נוער ציפה לקבל אותו במקום אחד, אבל הכדור הזה התחיל לקבל סחרור, ונוער הספיק לעצור. שנה שעברה סחרור היה הרבה יותר טוב, וזה היה בפינה. תשמע, קלופ אמר פעם, לא קלופ, סליחה, שנקלי אמר פעם על רוג'ר הנט, מלך השערי הליגה של ליברפול. היה לו איזו תקופה לא טובה, שאלו אותו, הוא אמר, תשמעו, זה נכון שהוא החטיא, אבל הוא היה במצבים הנכונים להחטיא אותם. ואין מה לעשות. כאילו, זה שסלח עדיין מתמודד, זה הרבה יותר חשוב. התחלת לדבר, כולנו צריכים לזכור שקלופ והשחקנים הם אלה שמתחרים והם אלה שמשחקים כדורגל. כולנו שמדברים על כדורגל, אנחנו חכמים, כמו שאמרת, בדיעבד, ונורא קל לשפוט.
אנחנו גאונים בדיעבד.
גאונים בדיעבד, ומסתכלים על, על השורה התחתונה. אבל קלופ והשחקנים יודעים שבשביל לעשות את השורה התחתונה, אתה צריך לשחק נכון, אתה צריך להיות הכי טוב שאתה יכול, וכשאתה תעשה את זה, השערים יגיעו והתארים יגיעו, וזה מה שהוא עושה. סלח, כמו שאמרת, כולם למדו אותו, שנה שעברה רוח הוא דופק 40 שערים בעונה, העונה הוא התחיל, הוא היה מלך השערים של ליברפול, עכשיו מה נעבר אותו? סליחה, לא מדויק, אבל הוא היה מלך השערים, הוא עדיין מלך השערים של ליברפול העונה, הוא זוכה מהחצי השני של העונה הנוכחית לטיפול כפול. גם אתמול הוא שיחק נגד הומלס ואלאבה, ומאנה, בלי לזנזל ממה שהוא עשה, אתמול שיחק מול סולה ורפיניה. ההתמקדות
שכל... שאני אזכיר, רפיניה זה לא קימיץ'.
זה לא קימיץ'.
חייב להזכיר את זה, כשיבינו כמה זה שינוך בעמדה.
וסולה זה לא בועטן גם.
נכון.
והם בטח...
למרות שסולה היה מדהים באנפילד.
נכון, באנפילד הוא היה, כן, אבל אתה יודע, הוא כנראה לא סתם הבלם המחליף, ואתמול זה היה מאוד מאוד ניכר.
דרך אגב, אני מבחינתי אתמול הרגשתי בכלל את אלאבה. כאילו לא...
הוא היה עסוק בסלח כל הזמן.
הוא היה עסוק בסלח, הוא לא עלה בכלל, הוא כמעט ולא עלה.
הוא
היה עסוק בסלח, זה בדיוק מה שגיא אומר. מתמקדים בסלח, אז יש לך מקום לבובי. בובי פתאום עשה את הבובי הרגיל שלו, את העקבים המדהימים, את הפתיחת ההגנות. ומה נהנה מזה שסלח מקבל שמירה כפולה?
עכשיו, אתמול היה משחק נגד קבוצה מאוד מאוד חזקה, אז פחות הרגש את זה, אבל נגד וולפורד, אתה ראית, מה אלו שטחים מפה ולהודעה חדשה לבובי ומה נגד ברנלי היו שטחים מפה ולהודעה חדשה. זאת אומרת, וקלופ לא סתם אמר על סלח שמבחינתו הוא היה מצטיין במשחק. עכשיו, זה יחזור. לפני כמה זמן, לפני כמה דקות אמרת, האם מנה יכול להוביל אותנו לתארים? תשמע, הוא עושה את זה. הוא פשוט עושה את זה. 10 שערים בעשרה המשחקים האחרונים, בשלושת המשחקים שלו קבע, זה כל ליברפול לא קבע, שזה היו את שלושת הטקו 0-0 נגד ביירן, אברטון ויונייטד.
אני לא מסכים עם הקביעה הזאת, אני חייב להגיד. אני לא אוהב שמדברים על שחקן אחד. אני רוצה שמי שיביא לנו את האליפות תהיה קבוצה. כמו שאחרי הניצחון של יובנטוס, אף אחד לא דיבר על יובנטוס. כולם דיברו על קריסטיאנו רונלדו, שנכון, הוא הווינר אולי הכי גדול במשחק, אבל דיברו אך ורק על קריסטיאנו רונלדו. כלומר, אם היית פותח כל רשת חדשות ספורט איפשהו, אף אחד לא דיבר על יובנטוס, לא הזכירו בכלל את זה שיובנטוס ניצחה.
לדעתי ביובנטוס לא הזכירו שיובנטוס
ביובנטוס
ניצחה.
ביובנטוס לא זכרו שהם ביובנטוס בכלל, כולם דיברו על קריסטיאנו רונלדו, אני פחות אוהב את זה, אני רוצה לראות קבוצה, ובגלל זה אמרתי שהשלושה שלנו חזקים, מישהו בסוף נהנה מזה קצת יותר, אתמול זה היה מנה, יבואו ימים שזה יהיה גם סלח, ויבואו ימים שזה יהיה בובי, וואלה, זה כיף גדול לראות, לצפות בכל השלושה האלה ביחד שהם בגדולתם, זה כיף מאוד מאוד גדול, ואני אוהב שמדברים עלינו כקבוצה, אני רוצה שמי שיביא לנו את האליפות, ומי שיביא לנו את ליגת האלופות, בעזרת השם, ישתבח, תהיה קבוצה, ולא שחקן אחד.
ווונדייק יהיה שחקן העונה.
אנחנו בדרך לרבע הגמר, כמו שאמרנו, 8 קבוצות, 4 אנגליות, מי אתם רוצים, ומי הייתם אומרים, שאנחנו מקבלים ברבע הגמר? שדרך אגב, אני מזכיר, בינתיים תחשבו על זה, אבל אני בינתיים מזכיר למי שמקשיב, שהגרלה שהולכת להיות בשישי, אם כבר, יכול להיות שחלקכם כבר שומעים ואז תדעו אם צדקנו או לא, היא כבר עד הגמר. זאת אומרת, אתה, אני, את מי אתה תדע בחצי, את מי כן. אתה לדוגמה לא תפגוש, את מי יכול להיות שתפגוש בחצי. מה אתם אומרים?
טוב, קודם כל, אם יהיה פורטו אייקס, כולם בחצי רוצים לקבל את פורטו אייקס. אבל
אני לא בטוח כמה אייקס דרך אגב, כאילו, יש לזה יתרון וחיסרון.
אני ראיתי אותם נגד ריאל, אייקס זה לא הגרלה קלה.
אייקס, אולי הדבר שבא לטובתנו, בעניין אייקס, והוא כנראה יבוא לטובתנו גם בברצלונה, זה לא עניין הרמה, אלא עניין המשחק הפתוח. אייקס, אין מצב שהיא תבוא להתבנקר מולך. אין מצב, זה הסגנון משחק, לא משנה מה.
נהדר.
כנ"ל ברצלונה, ושזה כנראה יבוא לטובתנו, החיסרון העיקרי, אני חושב, מול אייקס, זה שזאת אייקס, וזאת לא קבוצה גדולה, שאתה בא כאנדרדוג, וכתבתי את זה בפוסט לפני המשחק, שמבחינתי ליברפול ובאיירן הגיעו שתיהן אנדרדוג, לליברפול טוב להיות אנדרדוג. ליברפול טוב לה להיות הרודפת. כשמשחקים תופסת מול מנצ'סטר סיטי, עדיף לה להיות הרודפת. וכשהיא משחקת בצ'מפיונס מול קבוצות ענקיות באירופה, עדיף לה להיות הרודפת, ועדיף לה להיות עם פחות החזקת כדור כמו שהיה מול ביירן מינכן, כי שם היא טובה, כי שם יש לך שטחים, שם היא יכולה לתקוף, ומול אייקס יהיה לנו את השטחים, אבל מצד שני גם ליברפול עוד פעם תגיע כביכול פייבוריטית, ושם אולי זה הבעיה, מול פורטו זה קצת אחר, כי גם ראינו מה העונה שעברה, והפערים באמת גדולים, ביחס לכל הקבוצות ברור שפורטו היא הקבוצה הפחות טובה. מי אתם רואים שכן, מי אתם מאמרים?
מבחינתי הגרלה, הגרלה חלומית זה פורטו ודרבי של מנצ'סטר בצד השני. זה מדהים מבחינתי שהתקדשו, אתה יודע, כמו שבגין אמר, איחלתי לשני הצדדים בהצלחה.
שיהיה 120 דקות,
120 דקות
במשחק בכל השני, שהוא יהיה באולד טראפורד ושסיטי תעבור.
ושיהיה שם הרבה
אדומים,
הרבה אדומים, הרבה נפגעים, הרבה שיקטשו
אחד, נפגעים לא, אבל
לא נפגעים, שיקטשו אחת את השנייה. בקיצור, זה מבחינתי הגרלה החלומית, זה אנחנו פורטו כמובן. מי שיגיד שהוא לא רוצה את פורטו עכשיו, אז הוא כנראה שקרן. אתה יודע, יהיה כאלה שיגידו, אני רוצה לקבל את הטובים ביותר, אני רוצה להגיע לגמר אחרי שניצחתי את הטובים ביותר.
לא, לא.
אני רוצה להגיע לגמר. נקודה.
בתור התחלה, אתה לא רוצה להתקטש בעצמך, כי יש לך את הליג.
נכון. אני רוצה את פורטו אייקס, למרות שלדעתי אייקס עדיין. אני אומר, זה לא הגרלה קלה, ואני מסכים איתך שאנחנו לא נבוא כאנדרדוג, וזה בעיה, וזה קבוצה שהיא נפלאה, היא יכולה, שהיא תופסת יום כמו שהיא תפסה נגד ריאל, אז זה מפחיד לשחק מולה, כי היא מאוד מזכירה את ליברפול בסגנון המשחק שלה, שהתקפות מתפרצות סופר מהירות, משחקנים טכניים מאוד, פורטו, אבל אנחנו נקבל את יובה.
אני מבחינתי שלושת הקבוצות הכי טובות זה ברצלונה, יובנטוס ומנצ'סטר סיטי, ואם אפשר להימנע מהם אני אשמח, למרות שעוד פעם מרבע הגמר כבר להתחיל לבקש קבוצות, זה לא באמת רציני, אבל שוב, אנחנו פה מדברים, אז הכל בסדר. ומהבחינה הזאת אני עדיין חושב שפורטו ואייקס משתי הקבוצות הפחות טובות. על אייקס אני שוב, לדעתי ריאל מדריד חטאה בחטא היהירות, אני עושה את זה עכשיו כי יש לי את הפריבילגיה להיות דברן ולא שחקן, אני לא חושב שקלופ והשחקנים יחטאו בחטא ההיבריס, לדעתי הם יעברו אותם, ולכן אני חושב שפוטו ואייקס זה הגרלות הכי טובות, אבל אני חושב שהכי חשוב זה להימנע משלושת הקבוצות הטובות, שזה ברצלונה, מסי ורונלדו, סליחה ברבירו, אבל מסי ורונלדו.
ברצלונה, מסי ורונלדו?
סליחה, סיטי, מסי ורונלדו. ובמידה מסוימת הדבר הכי חשוב, שהגרלה תיתן לנו שלישי, שבת, רביעי. ולא חס וחלילה רביעי, שבת, שלישי. המשחק הליגה בשבת שיתקוע באמצע שם, אני רוצה...
הוא לא בשבת, המשחק שתקוע באמצע זה צ'לסי בראשון כרגע.
כן, אבל אם אנחנו נקבל הגרלה רביעי, שלישי, אז יזיז אותו לשבת, יהיה בסדר. לא תהיה להם ברירה.
אני מקווה מאוד שלא יזיז אותו לשבת, כי...
בתור אחד של טס?
הכל כבר סגור. כולל מלונות ורכבות. אבל אני אגיד משהו. יש עוד קבוצה אחת שאתה רוצה להימנע ממנה, סלחו לי, זה, אני לא רוצה לקבל עכשיו את יונייטד, כי יונייטד זה קטישה. זה יהיה בונקר, זה יהיה קשה, זה יהיה כנראה אולי אפילו 120 דקות במשחק השני של קרב. לא רוצה את יונייטד עכשיו. מעדיף את ברסה, כי ברסה יהיה משחק פתוח. הוא לא ייגמר בטקו 0-0 פעמיים, יכול להיות כמו שיכול להיות נגד יונייטד. תן לי להימנע מיונייטד כרגע. תן לי לפרק אותם בגמר.
קלופ דיבר על העניין, ואנחנו נסיים עם זה את כל העניין האירופי, קלופ דיבר על העניין עם הליגה והצ'מפיונס, ושאלו את השחקנים, ואת וירג'יל אחרי המשחק, האם אפשר ללכת בשני הקמפיינים עד הסוף? האם איפה צריכים להתמקד? שאלו את סלאח, כאילו, מה היית עושה? הוא אומר, תשמע, בשביל, אני חולם ללכת לזכות בצ'מפיונס, אבל בשביל לא עדים, אני מוכן לעשות הכל בשביל הליגה,
הוא לא אמר הוא מוכן לעשות הכל בגלל זה, הוא הבין את החשיבות של האליפות לעיר. זה מה שהוא אמר, שתבין את החיבור.
זה כמו שאנחנו בארץ חושבים, כאילו רוב האוהדים הכלליים בארץ חושבים שהליגה האירופית זה הליגה החשובה, ממש ממש לא. שהצ'מפיונס זה החלק החשוב, ממש ממש לא. תלכו לכל הקבוצות האנגליות, אולי סיטי עכשיו במצב מוזר יחסית, כל הקבוצות האנגליות, הליגה זה מה שמעניין אותם, זה מה שהן רוצות.
קלופ צריך ללכת עד הסוף בצ'מפיונס?
כן. יש פה מצב מוזר. קלופ והאוהדים כאילו אחד נגד השני. האוהדים, הדבר היחידי שמעניין אותם, זה הליגה. הם מבחונתם מוכנים לוותר על הכל, כולל הכל, בשביל לתת לנו את הצ'אנס הכי גבוה לאליפות, גם אם סיטי, לא נוציא פה מילים אחר, גם אם סיטי תצליח להתגבר עלינו. קלופ אבל מבין בקטע שהוא לא יכול לבחור בין ליגת האלופות לבין הליגה. ליגת האלופות מאוד מאוד חשובה ליוקרה, לרפיוטיישן של הקבוצה. הכסף שהיא מכניסה מאוד מאוד חשוב. אם אנחנו רוצים להמשיך להיות מסוגלים להתחרות על השחקנים הכי טובים, לשלם לשחקנים הכי טובים, אנחנו חייבים את ליגת האלופות. והוא אמר במפורש שהוא לא הולך לבחור בין שני המפעלים. יש פה איזה קצת אמירה מעניינת שלצורך העניין הקטע הזה של להיות הקבוצה הכי טובה, עם השחקנים הכי טובים, הרבה יותר חשוב מאליפות בעונה כזו או בעונה אחרת, כי אופן, כמו שהוא אומר תמיד, אם אנחנו נהיה הכי טובים שאנחנו יכולים, התארים יגיעו. אבל זה נורא מוזר, והאוהדים, כולל אני בתוכם, כאילו, לא יכולים לחכות כבר.
אני חושב שקלופ אומר משהו אחד, והוא אומר מה שמצפים ממנו להגיד.
אתה אומר שהוא פוליטיקאי,
הוא פוליטיקאי לגמרי, אתה לא יכול להיות...
המנג'רים היום זה פוליטיקאים.
לגמרי, אתה לא יכול להיות היום מאמן ליברפול ולהגיד, אני הולך לוותר על ליגת האלופות, בטח שאתה בונה קבוצה שאתה רוצה שהיא תהיה טופ עולמי. אתה יכול להגיד, אני מוותר על ליגת האלופות, אבל קלופ...
כי מה? כי כסף, כי פרסטיג'.
כי כסף, כל מה שגיא אמר, אבל שוב פעם, קלופ בפנים יודע שמה שיביא לו באמת את הסטמפה של אחד המאמנים הגדולים בעולם, לא שהוא צריך את זה, כי הוא נחשב היום כבר כאחד המאמנים הגדולים בעולם.
הוא אחד משני המאמנים הכי טובים
בעולם. ועדיין,
אליפות בעיר ליברפול, אחרי 30 שנה, תקשיב, זה חלום, אני בטוח שהוא חולם על זה בלילה, וקם עם זה קרה, אז יכול להיות שהוא אומר, אני אלך על שני התארים, אבל אם יש שחקן שיהיה אפילו חשד למיני פציעה והוא יצטרך לעלות אותו, הוא יעלה אותו בליגה ולא בליגת האלופות. הוא ישמור אותו לליגה.
אמרתי שבגלל מבחינתי הכי חשוב זה שכל המשחקים יהיו שלישי, שבת, רביעי, או שלישי, ראשון, רביעי. אם חס וחלילה נקבל רביעי, שבת, שלישי, אז אנחנו נדע. אנחנו נבין מה הוא באמת חושב. אני חושב שהוא התכוון ברצינות למשפט הזה. אתה ראית איך הוא התעצבן על העיתונאים כשהם שאלו אותו את השאלה הזאת? לדעתי הוא באמת התכוון לזה שהוא לא יכול לוותר על אף אחד מהמפעלים, צריך להגיע כמה שאתה רחוק.
טוב, אנחנו מדברים על באמת הליגה ועל הצ'מפיונס, אז נעבור מהצ'מפיונס לליגה. מי שמאזין לנו ועדיין לא נמאס ורוצה לשמור קצת ליברפול אחרי המשחק, באמת עם הטירוף הזה, אנחנו רוצים לחזור ולדבר על ברנלי, משחק מעולה, 4-2, שאני חושב שהחותמת הכי גדולה והחלק הכי חשוב במשחק הזה היה השער של ברנלי. השער הראשון שחטפנו, ואז השחקנים, אתה רואה את הקצבים, את האש בעיניים, ופתאום יצא ליברפול שכל כך רצית שתצא, כנראה שזה כל מה שהיה צריך לחטוף שער אחד, בשביל להגיד, עכשיו אנחנו חייבים להתפוצץ, והשערים מיירו להגיע, כי חטפנו את השער של ברנלי, דקה מאוד מוקדמת, דקה שישית, וכבר דקה 19, שער של בובי. ודקה 29, שער של מנה, תוך 10 דקות, שני שערים, בום, 2-1 מסיים את המחצית, ומספיקים ככה עוד לקנח עם הרבה שערים, וכולל תוספת זמן, שמים עם 4-2, צמד של בובי, צמד של מנה שדיברנו עליו, סופר חם, הליגה מתקדמת, והיה פה משחק שיכול להיות שהוציא קצת את סוג של את ליברפול מאחורים ומהשעננות, ואנחנו הולכים לראות יותר ליברפול כזאת בהמשך העונה?
תראה, שני דברים, קודם כל זה היה ברנלי בבית, אז בוא נשים דברים בפרופורציות. אני חושב שברנלי, הדבר הכי גרוע שהם יכולו לעשות במשחק, זה להפקיע גול מוקדם. הדבר הכי גרוע שברנלי עשו, נראה לי, בתוכנית משחק שלהם, הם לא ציפו להכניס גול בדקה השישית, זה במקרה נכנס להם ממצב נייח מפאול די ברור על אליסון, זה הוציא אותה, זה שחרר את העריות מהכלוב. לדעתי, המשחק היה, אומנם זה רק 6 דקות, אז אי אפשר לדעת, אבל זה היה משחק הזה, גם השעה הייתה מנומנמת כזאתי, גם המשחק
כן,
היה...
המשחק המנומנם.
המשחק המנומנם, אמנם לא ראיתי אותו בלייב, ראיתי אותו רק אחר כך, אבל היה... כולם היו מנומנמים, ופתאום כאילו זרקו לך, מישהו שפך לך עשרה אקסלים לתוך הגוף, ופתאום ראית את ליברפול שיודעת להתפוצץ והתפוצצה. ברני לא הגיע לשום הזדמנות, באתו אולי פעם אחת למסגרת. מעבר לגול הנוסף שהיה להם בתוספת הזמן, שגם הוא ככה היה כבר... פתאום אמרת, בשנים קודמות אמרתי, הנה מגיעה התפרקות וה3-3, ופתאום פה ידעתי שאין שום סיכוי בעולם שהם יפקיעו את גול, זה ייגמר 3-2. זה שמה נצליח להפקיע עוד אחד, זה היה ככה... דובדבן שבקצפת כיפי.
עוד גול נהדר, ובישול מטורף של סטאריג' אגב.
כן, בישול נהדר של סטאריג', בישול נהדר.
תשמע, המשחק נגד ברנלי היה פשוט, כמה שזה מוזר שהיה להם שני שערים, זה היה משחק במעמד צד אחד. כמו שאמרת, ברנלי כבשה מקרן, שבתכלס היה צריך לפסול את השער הזה, הייתה עבירה בוטה על אליסון, אני, כשאותי לימדו כדורגל, אמרו שלא נוגעים בשוער בתיבת החמש, נגעו בו. לא רק לגעו בו, עלו עליו.
תשמע, כשהשופט לא מסתכל, הוא מסתכל על הכדור באוויר במקום להסתכל על מה שקורה ברחבה, אז זה מה שקורה.
כן, אבל מצד שני אתה מצפה שיעמוד שחקן בפינה הרחוקה וגול כזה לא אמור להיכנס, אבל בסדר, היה שם עבירה ברורה. הייתה עבירה ברורה, עדיין קבוצה ברמתנו לא צריכה לספוג כזה ישר, ושוב פעם אני אגיד, זה עדיין היה הדבר הכי טוב שקרה לנו, והדבר הכי קורה שגרה לברנלי במשחק.
וצריך גם לדבר, תשמעו, אנחנו במשחקים, כאילו במשך העונה, רואים איך גם מול הקבוצות האלה, הם משחקים מאוד מאוזן, לא מפקיעים, לא בועטים יותר מדי, כאילו מאוד רגוע, אבל באמת, גם שליטה של כמעט 70% בכדור, גם 23 מצבים כאילו, 5 למסגרת, זה היה משחק שבאמת, כאילו, הקבוצה התפוצצה, המון אנרגיות, ראינו את ללנה, ללנה חוזר ומשחק ונלחם, למרות שכאילו, אני לא אוהב שעפים יותר מדי, לדעתי זה כאילו, זה הסטיית תקן של ללנה ביחס לתקופה הזאת, ויכול להיות שהוא באמת משתקם, וקלופ אמר שהוא מתאמן יותר טוב, והוא באמת עובד טוב באימונים, ועדיין, אימונים ומשחק זה לא אותו דבר, הפשן קצת חוזר, מה שכן לדעתי, החלק העניין העיקרי בכל הסיפור מסביב ללאנה, זה לא שללאנה היה טוב, אלא זה שפתאום גילינו כמה אנו חסר שחקן התקפי בקישור, שכביכול ללאנה אמור לעשות את זה, ואוקס שפצוע אמור לעשות את זה, וקייטה שהגיע אמור לעשות את זה, וזה לא קרה, ואתה פתאום מבין שאחר פה חסר משהו, שיכול להיות שגם שחקן אחר במקום ללאנה עושה את זה, היינו רואים את את הניצוץ בקישור, שכולם כל כך חיכו לו, עונה.
תשמע, ללנה לא הביא ניצוץ למשחק, מה שכן הוא הביא פשן מאוד מאוד גדול, תשוקה מאוד מאוד גדולה למשחק, הגליץ שלו שם שהוביל לגול, היה גליץ שלא הרבה שחקנים היו עושים, שוב פעם אני אגיד, אם מסי היה עושה את הגליץ הזה, אז זה היה בכל מהדורות החדשות.
לא, מסי לא עושה גליץ עם כאלה, אבל נכון. מסי היה מסיים כמו מני, ומני אין את הסיומת של מסי שם.
נכון, היה מדהים, הגליץ היה מדהים, הוא באמת הביא מישהו, כמו שאמרת, מישהו מהקישור, שיכול לפרוץ הגנות צפופות, לא שברני הייתה הגנה כזאת צפופה, הם די ויתרו על האמצע ברנלי.
לא, אני דווקא לא מסכים. ברנלי עושה עם 4-4-2, מה שכל הקבוצות האנגליות האחרות עושות ב-4-5-1, עם 8 שחקנים פשוט אוטמים לך את הרחבה. תחילת העונה זה היה להם קצת מקרטע, אבל בכל השינוי של שון דייט זה מה שהם עושים. העובדה שיש להם שני חלוצים מאפשרת ללחוץ על הרביעה האחורית של של הקבוצה הטובה יותר, ולהפריע לה, וככה לכאורה ליברפול הייתה אמורה להגיע לפחות הזדמנויות. אני חושב שכאילו פשוט בהפוך על הפוך, למרות שהם הובילו, ליברפול פשוט, שיטת המשחק של ליברפול השתלטה לחלוטין, ברני לא הצליח להוציא תוכנית המשחק שלה, למרות שהיו להם שני קווים של 4 מאוד מאוד צפופים, ליברפול מצא הזדמנויות, והאמת היא במידה מסוימת, עובדה של אלנה, אתה יודע, החטיפות האלה, קלופ תמיד אומר שהגגן פרסינג זה הפליימקר הכי טוב, הוא יותר טוב מכל שחקן. ועובדה של אלנה עשה את הטאקל הזה, אני כרגע קצת פחות זוכר, השער הראשון הגיע מטעות של השוער, שזה גם נדיר בברנלי. אני חושב שזה קצת עזר לנו מאוד, אבל מבחינתי המשחק הזה, בטח אם מחברים אותו למשחק של נגד ביירן, עולים תהיות, האם לקבוצה הזאת יש אופי, האם לשחקנים מגיע, לקבוצה הזאת יש חושילינג אופי, לקבוצה הזאת מגיע לזכות בכל דבר שהיא תצליח. עוד פעם, בכל הלחץ הזה שזה על האליפות, בשעה 12, הגול מגיע מקטע שאתה יודע שכל חוש הצדק שלך עולה, כולם היו עצבניים לחזור מהפיגור הזה ל-2-1 כל כך מהר. זה ש... היינו, נחזור ל-2-1, לא היה ברור, אבל זה שעשינו זה כל כך מהר, בכל כך מקצועיות, בכל כך שקט נפשי, לי עשה מאוד מאוד טוב לראות את המשחק, למרות שהייתי עצבני רצח בגלל העבירה על אליסון, זה אחד. מן הצד השני, גול השני שקיבלנו, וראינו את קלופ מתעצבן שם בקווים, פתאום היה רפיון כזה, שנורא הזכיר לי את העונות הקודמות של קלופ, שכאילו פתאום שחקנים כזה נכנסים לאיזושהי שעננות כזאת, ונותנים לקבוצה לשחק.
אבל שנים קודמות גם הייתה באה פאניקה. גם הייתה באה פאניקה. גם הייתה באה פאניקה אחרי הגול כזה.
שנים קודמות לא היה לך וירג'ל גם.
נכון, לא, אני אומר, כמו שאמרתי
שבפתיח... שזה מחזק את מה שאמרתי על האופי, שכאילו קיבלנו את השער השני, שנה שעברה זה היה נכנס לפאניקה, שדרים האנגלים כבר התחילו לדבר, התחילו להעלות את כל הרומנטיקה האנגלית של קבוצות תחתית, שפתאום חוזרות בדקות האחרונות, ובאיזה מהלך גאוני של סטאריץ' ומאני ביטלנו את כל הדבר הזה. הקבוצה השנה עם אופי יעילה, תכליתית, מסוגל להתמודד בכל דבר שמראים אותם, למרות שזה היה ברנלי. עדיין היה שם סימני, וראינו את זה נגד ביירן מינכן.
לגמרי.
טוב, משחק הבא. אנחנו משחקים מול פולהאם. כביכול לא אמור להיות משחק קשה. 10 משחקים האחרונים שלהם הפסידו 9 משחקים, ניצחו אחד מול ברייטון. ההגנה שלהם נוראית העונה, באמת נוראית, וזה חלק מהשמונה המשחקים האחרונים של ליברפול באמת ניצבת מולה. אנחנו מדברים על פולהאם, ספרס, סאות'המפטון, צ'לסי, קרדיף, אדרספילד, ניוקאסל, וולפס, כשבפנים אנחנו באמת רואים ניוקאסל, אדרספילד, קרדיף, סאות'המפטון ופולהאם, 5 קבוצות מתוך 8, שנלחמות בתחתית. באמת קבוצות שנלחמות בתחתית.
פולהאם כבר לא נלחמת, כלומר היא נלחמת, אבל...
אבל תשמע, זה כבר על הכבוד.
מצד שני, הם יבואו רגועים, כי
אין להם מה להפסיד.
אין להם מה להפסיד.
זה משחקים שאם דיברנו על חייבים לנצח, יש פה 5 משחקים שקודם כל אותם באמת חייבים לנצח, אבל אני חושב שלפני שאנחנו חייבים לנצח, כאילו בנוסף לזה, לא רק שאנחנו חייבים לנצח, אנחנו גם חייבים להכניס את הקבוצה לישורת האחרונה, אנחנו מקבלים פה פרס. מקבלים פה פרס כי יש לנו עוד משחקי צ'מפיונס, שבמשחקים האלה אתה יכול לשים שחקנים כמו מילנר או אנדו, שלא בכך עולים בהרכב כי יש לך פביניו ויש לך ג'יני, אולי קייטה לתת לו קצת לחזור ללאנה חוזר עכשיו, ואתה יכול לתת להם לשחק, הנה ללאנה משחק בליגה, לתת שחקנים אחרים לשחק באירופה פתאום, נותן לנו קצת אוויר לנשימה, אני מאמין שבאמת ללאנה יפתח במשחק הקרוב, אנחנו צריכים לראות קייטה חוזר קצת מהמחלה, הוא לא טס למינכן, זה משחק שאנחנו הולכים לראות אולי אפילו את אוריגי או סטאריץ' פותחים? יכול להיות? ייתנו אולי לשחקנים לנוח?
אני אופתע, כי אנחנו אחרי המשחק הזה נכנסים לפגרת נבחרות, אז כאילו...
שבדרך כלל לא עוזרת לנו יותר מדי, וכנראה גם פירמינו ואליסון ופביניו ישחקו בנבחרת, ויחזרו מאוחר עוד פעם באיזה מסוג פרטי כמו שאנחנו כבר רגילים. יכול להיות שזה שחקנים שכבר דווקא... כדאי קצת אולי לחלקם לתת קצת מנוחה, אולי פביניו שאמרנו שלא היה בהכרח פרש לגז, לתת לו קצת לנוח, אולי, לא יודע, פירמינו באמת, שמשחק לא מעט משחקים, היה קצת פצוע, לא, לאחרונה, לפני שבועיים, היה לו איזה משהו, יכול להיות שהגיע הזמן לתת לשחקנים קצת לנוח במיוחד מול פולהאם?
לא, אני אגיד מכמה סיבות, א', אין משחקים קלים בליגה האנגלית, כבר אמרתי את זה כמה פעמים, הליגה האנגלית זה לא ליגה אחרת, אין משחקים באמת קלים בליגה האנגלית, פולהאם, אתה לא יודע איזה קבוצה אתה תקבל, פולהאם היא יכולה פתאום להפתיע, ההגנה שלה באמת מזעזעת, אני לא הייתי נותן שחקנים לנוח, שינוחו בנבחרות מבחינתי, אני לא זוכר, אין לי כרגע את הרשימה, אבל אני לא בטוח שיש שחקן שבאמת משחק במשחק קריטי ומכריע בנבחרות. אני יודע שצלח לא זימנו נגיד בפגרה הזאת, נכון. שעשו לנו ג'סטה המצרים. אני לא הייתי נותן לאף אחד לנוח, במיוחד שהמשחק נגד ספרס הוא רק בסוף החודש. אז יש לנו זמן מאוד מאוד ארוך עד המשחק הבא. אני עולה בפול פאוור. כלומר, זה המאני טיים, זה השמונה המשחקים האחרונים של העונה. זה לא זמן לניסיונות ולא זמן לתת לאף אחד לנוח. שוב פעם, אני לא קלופ. אם הייתי קלופ...
היית הרבה יותר שמח.
כן.
אז צריך גם להיזהר, פולהאם יש לה 17 נקודות, אבל 15 מהם זה בבית, מ-14 משחקים, שזה לא מאזן כל כך טוב, אבל הוא גם לא מאזן כל כך רע. ברגע שאתה מוציא נקודה למשחק, זה אומר שאתה שורד בליגה, ויש שם גם כמה שחקנים מאוד מאוד מסוכנים, כמו מיטרו, החלוץ שלהם, לדעתי, הוא אחד השחקנים שבועטים הכי הרבה בליגה, יש שם את שורלה, שאני לא יודע לגמרי מה מצבו, באבל עכשיו יצטרף לשם, אני חושב שהשאלנו לשם את ה... איך קוראים לו? את הסרבי הזה? מרקוביץ'. אני לא זוכר אבל אם זה השאלה או העברנו אותו ואם מותר לו לשחק.
מה עם ססניון?
לא, לדעתי הוא כבר נמכר לגמרי.
מה עם ססניון?
זה בטוח. תשמע, ססניון...
זה אומר שפולהאם יכולה להקוץ, היא כנראה, אני חושב שגם הם הבינו שהם יורדים ליגה, כמו שאמרנו, זה דווקא יכול להוריד את הלחץ, וזה מול הקהל שלהם. לא יודע, את אדרסון למשל בטוח לא הייתי מעלה.
לתת לו להשתקם מהרגל. תשמעו, פולאם זה קבוצה
שמפקיעה
בלא מעט משחקים, נותן את השאר. משחק אחרון מול לסטר, לסטר ניצחה 3-1, צ'לסי ניצחה אותם 2-1, לפני זה הפסד 2-0 לסאות'המפטון, אבל לפני זה ווסט-האם ניצחו 3-1. אז כאילו פולאם באמת שמים את השאר הזה, יש להם את השחקנים שיכולים להפקיע, במיוחד מול הקבוצות הגדולות שהם משחקים מולם במתפרצות. כנראה שזה מה שיקרה מול ליברפול, 70% החזקת כדור, פולאם משחקים על מתפרצות, יש להם מינטרוביץ', יש להם את באבל שחוזר לאנפילד.
לא, לא, בקרייבן קוטג'.
זה בקרייבן קוטג', אז בסדר, גם מול ליברפול. הם באמת כנראה יתנו משחק, אבל אפשר לצפות לאיזה 3-1, כמו שזה נראה מהסטטיסטיקה, למרות שגם...
הם גם הרבה עובדים על...
ונדאי ומטיפ היום, תשמעו,
הם הרבה עובדים גם על מצבים נהיים מיטרוביץ', שיש לו משחק ראש נדיר.
יש מצב של לוברן יחזור, או שכבר יעשו את זה, או שכבר יחכה לטוטנאם עם זה?
אני... שאלה טובה.
האמת היא, אתה יודע מה, לא העובדה שהמשחק הבא זה טוטנאם, כנראה שאולי כדאי להכניס אותו שיצבור דקות, ואפשר לבחור.
לא, לא, אני דווקא הייתי מעדיף שינוח, במיוחד כשמטיפ לא משחק במשחקי נבחרות, הוא לא משחק בנבחרת, לא גרמניה, לא קמרונית, ואז מה שקורה שהוא באמת יכול לנוח, ונדייק ישחק, אבל סבבה, ונדייק, והגנה שלך את שרי יחסית קשירה, לרובו בסקוטלנד לא אמורים להיות משחקים קשים, וגם טרנט, אני מניח שלא ישחק יותר מדי,
יש לו באמת עומס על העמדה. אפשר לעשות פציעות פרגוסון כאלה, להגיד שטרנט פצוע, ושלא ילך לנבחרת, או...
תשמע, טרנט גם לא היה 100% קשיר, אבל אני כן ראיתי שהוא זומן. אבל באמת פולאם אמור להיות משחק שאפשר להירגע, לדעתי זה המשחק שגם בובי יכול לתת עוד איזה שער, וסטאריש ואוריגי יכולים לעלות ולתת איזה שער, וסלח אולי סוף סוף להפקיע ולסיים להוריד את העול. פולאם זה המשחק לעשות את הדבר הזה, ואז בכלל באמת אפשר לצאת לפגרת נבחרות, לנוח קצת. ברבירו, אם אני אוהד, ואני הולך עכשיו לראות את המשחק, ואני מכיר אוהדי פולאם, מה אני יכול לצפות מאוהדים מפולאם?
אוקיי, אז בוא נכיר את פולאם.
בוא
נכיר את פולאם. אז מי שלא יודע, פולאם היא שכונה בלונדון, היא נמצאת בדרום ערב לונדון, והשם שלה הוא מהביר אנגלו-סקסוני ששלט באזור, קראו לו פולה, והם זה סוג של בית בלטינית. דיברנו הרבה בפינות הקודמות על דברים ראשונים.
אז רגע, יש קשר בין הבית לקוטג', לקרייבן קוטג'?
כן, הקוטג' גם, היה קוטג' של אחד מישהו עשיר, שאומרים שזה היה בשטח...
עכשיו הוא בא להגיד 1%.
לא, אחד בשטח צייד של אן בולין, שהייתה אחת מנשותיו של הנרי השמיני, אבל זה לא קשור לעכשיו. בקטע של דברים ראשונים, דיברנו אז במנצ'סטר שהתחילה הצמחונות, והמחשפה הראשונה נשרפה בברנלי, אז תדעו שגם בפולאם קרה משהו בפעם הראשונה, אתם לא תאמינו, אתם תתפלו לדעת, זה משהו שמשפיע על חיי כולנו כל הזמן שאנחנו נוהגים. בפולאם הציבו את הבמפר הראשון בעולם. הבמפר הראשון בעולם הוצא בפולאם, ברחובות ליבנר ואלרדייל ב-1984, נסו שם כמו משוגעים, אבל כמו שאני מכיר את הבריטים, הם בטח שמו אותו בצד השני.
בצד הנכון, כמו
בצד הנכון. אז זהו, תדעו שגם בפולאם קרה משהו בפעם הראשונה. שבוע שעבר ניסיתי בפינה להתחיל פינת מפורסמים, מפורסמים שבאו מהמקום שמשחקים בו, אבל לא מצאתי ממש מישהו מפורסם מברנלי, כי שמקישים בגוגל famous people ברנלי, התוצאות מראות רק את שון דייץ', שהוא מאמן ברנלי, שדרך אגב נבחר לגבר הסקסי בברנלי כבר שנתיים ברציפות. הבעיה שמי שלא יודע איך שון דייץ' נראה, אז הוא אכלה בין השחקן סיימון פג לכלב פג. לא יודע, פג, לא יודע מה זה אומר על הגברים של ברנלי, שהוא נבחר לגבר הסקסי ביותר, אבל אחרי שחפרתי וחקרתי, ומכיוון שאני בחור רציני ולא סתם חפר, מצאתי את הלהקה מיולטאון בראדרס, שהגיעו למקום ה-124 בבילבורד הבריטי בשנת 1990, וזה הבן אדם הכי מפורסם שיצא מברנלי. לעומת זאת, בפולאם, לא נתקלתי בבעיה מיוחדת למצוא מפורסמים, יש שם הרבה כישרונות, דניאל רדקליף, הלו הוא הארי פוטר, בסרטים, לא בספרים, רוג'ר מור, הלו הוא ג'יימס בונד, ובריין מיי, הלו הוא הגיטריסט עם הטלטלאז' מקווין. כולם גרים בפולאם.
בואו, זה אחלה טריבל הדבר הזה.
לגמרי. בפולאם גם תדעו, נמצא הפאב הקדן ביותר בבריטניה, הוא נקרא The Dove, על יונה.
כמה הוא כבר קטן, כאילו...
הוא קטן בערך כמו המרחק שוונדייק משאיר לחלוץ היריב, והוא קיים מ-1740, שתדעו. עוד משהו שצריך לדעת על פולאם שהרבה לא יודעים, זה שבפולאם יש שלושה אצטדיון כדורגל ידועים. הראשון כמובן הוא...
קרייבן קוטג'.
קרייבן קוטג', ששם יהיה המשחק ביום ראשון, ופולאם היא הקבוצה הכי ותיקה בלונדון דרך אגב. השני הוא הלופטוס ראוד, שבו משחקת קווינס פארק ריינג'רס. והשלישי והמפתיע, אתם לא תאמינו, איזה עוד
סטנפורד ברידג'.
סטנפורד ברידג', נכון, כן, גם כן. הוא נמצא בפולאם, למרות שמתבקש שלפי השם שלו יהיה בשכונת צ'לסי, אז לא, הוא נמצא בפולאם. זה קצת מפתיע בהתחשב ברקורד של הבריטים, כי הם ידועים בדיוק שלהם, אבל הם בטח נתנו את זה למיקור חוץ אודי, שיבנה את האצטדיון, ולכן הוא בטח נמצא בפולאם. ועכשיו, מורחו, שאלת מה, אם אתה הולך למשחק, מה האטרקציה הכי, הכי גדולה שאתה יכול לעשות בפולאם?
אני ממש ככה, מצפה.
אני ממליץ לך בחום, 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 גם לך גיא, אם אתה נוסע לפולאם במקרה, ללכת לכנסיית All Saints בפולאם. יש שם בית אלמין. יש שם בית אלמין מאוד מאוד יפה, ומעבר לעובדה שהוא שימש סט באחת הסצנות הקריפיות בסרט אות משמיים בשנת 1976, הסצנה הזאת שהכומר נרדף על ידי הברק ובסוף הוא פוגע בו, זה היה שם, נמצאת שם אחת המצבות המיוחדות שיש. אישה בשם סילביה מור, הייתה מאוד מאוד אהובה בקרב הקהילה של פולאם באותם שנים, היא הייתה אשתו של מר מור, אין לו שם, הוא רק נקבר כמר מור, הוא היה מנהל של הבית ספר בפולאם. ותחת המצבה של הכתובים הדברים הבאים, הם נקברו ביחד ויש להם מצבה משותפת. במצבה שלה כתוב ככה, אתם האוחזים בקסמים של החיים, אישה וחברה הנוגה, אישה טובה ומפנקת, למדו את ערכה, כאן, מתחת למצבה הזאת. האם התכונות האלו הספיקו כדי לזרוח ביחד? האם היה באושר אמיתי? תשאלו את היצור המפונק שהיא השאירה מאחור. ואחרי שהוא נפטר, הוסיפו את הכיתוב למטה, אחרי שמר מור נפטר, הוסיפו על המצבה, וגם הוא הלך. He's gone too. כדי להבין כמה הוא היה דמות אהובה שם בקהילה.
אז כמו שאומרים במשפט המוכר, Women's First.
כן.
אז זה בול מה שאנחנו מקבלים פה. אז כל מי שבמקרה נוסע לקרייבן קוטג' לראות את המשחק מול פולאם, אז כל הטיפים האלה במיוחד בשבילו. רגע לפני שאנחנו מסיימים ורגע לפני שאנחנו מגיעים לפינה על זמנית, ברגיל, והפעם אנחנו נדבר על פייגן, אני רוצה קצת לדבר... על מנצ'סטר סיטי. הקבוצה שאנחנו מתחרים איתה, אנחנו דיברנו איתה עליה לא מעט וזה, אבל אנחנו חייבים להזכיר, כי יש פה קבוצה שפירקה את שלקה 7-0, קבוצה שכרגע אנחנו, אחרי המשחק מול פולאם, הולכים במשך חודש, חודש וחצי כנראה להיות, עם משחק עודף, בגלל המשחק שנדחה להם עם מנצ'סטר יונייטד, ו... המשחק, הסיטואציה הזאת שנוצרת, היא באמת נהיית סיר לחץ לא פשוט. באמת סיר לחץ לא פשוט, ואתה אומר, רגע, גם בלי דה בריינה, שעכשיו לא קשיר, וגם פרננדיניו, שלא קשיר, הם מצליחים להיכנס לפורמה, שהיא באמת כאילו נראית כרגע, אנסטאפבול, גם עם גונדואן שדווקא עושה עבודה טובה מאוד בקישור, גם עם אגוארו שלא מפסיק להפקיע ועובר את סלח במלכות השערים, אנחנו כן יכולים לצפות איזושהי ירידה, או יותר מזה גם לדבר על העניין של, זה בא לטובתנו המשחק החזר של מנצ'סטר סיטי, או שזה בא לרעתנו?
לטובתנו זה בטוח לא בא. הייתי שמח אם לא הייתה תחרות השנה על האליפות, והיינו לוקחים אותה כבר בהליכה, כמו סיטי שנה שעברה.
כמו צ'לסי לפני שנתיים.
או כמו צ'לסי לפני שנתיים.
כמו לסטר.
תראה, זה קרב דו-ראשי שלא היה הרבה שנים, לדעתי, כמה שאני זוכר בליגה האנגלית. זה מבאס שזה...
לא סתם דו-ראשי, לשתי הקבוצות יש עונות היסטוריות.
זה מבאס... לא, לסיטי העונה שלה פחות טובה מהעונה הקודמת.
בגלל העונה הקודמת.
אבל סיטי כרגע במאזן השישי בהיסטוריה של הפרמייר ליג, וליברפול השמיני. זה כאילו מטורף.
כן, וזה מבאס שזה בא דווקא בשנה שאנחנו נותנים את אחת העונות הטובות שלנו.
אולי העונה הכי טובה שכרגע, בקצב של ה-30 משחקים האלה, ופרסמנו את זה גם בעמוד הפייסבוק שלנו של הקפית, זה באמת העונה, כאילו היא משתווה לעונה הכי טובה שהייתה עד עכשיו, וזה עוד לפני שיש לך עוד 5 קבוצות קטנות, יש לך את טוטנהאם וצ'לסי בבית, יש לך באמת כאילו מצב שאתה יכול... רוב הסיכויים שתעבור את העונה הקודמת, אין מה לעשות, אתה בדרך לעונה הכי טובה של ליברפול בהיסטוריה של ה-civilized football כאילו באנגליה, ברמה הזאת.
ועדיין אתה יכול לסיים את העונה ההיסטורית, זה לא אליפות, זה מה שנורא מבאס.
זה טורף.
זה נורא נורא מבאס שסיטי נמצאת שם וקיימת, ואני מאוד מקווה שימצאו...
ועם משאבים שקריים. וכאילו...
אני מאוד מקווה שימצאו תחליף מהר מאוד זמין לנפט, כדי ש...
תשמע, בעיקרון, המשחק עודף הוא דווקא יתרון, לצערנו סיטי מספיק טובה, שגם זה לא הפריע לו יותר מדי, וגם החיסרון של השחקני שציינת לא הפריע לו יותר מדי. אני עדיין מאחל להם משחקים כמה שיותר קשים בליגת האלופות, לפגוש את יונייטד בחצי גמר הגביע, שכל המשחקים הרלוונטיים יסתיימו אחרי 120 דקות, ובסופו של דבר הם יאבדו נקודות. שאלת השאלה כמה אנחנו נאבד בדרך גם כן. שתי הקבוצות הולכות לאבד נקודות, אני לא יכול להגיד לך באיזה משחק, כי בכל המשחקים שתי הקבוצות פבוריטיות מיותר מפחות. מה לעשות, זה הגורל שלנו כזה.
טוב, אז לפינתנו האחרונה להיום, בואו נדבר.
דיברנו על ההיסטוריה של ליברפול המפוארת, ואני רוצה לדבר על מנג'ר שאימן אותנו רק שתי עונות, פייגן, אימן אותנו שתי עונות, אבל אחת מהם הראשונה מהם, הייתה הטראבל האנגלי הראשון, זה היה בשנת, בעונת 1983-1984, ככה בקטע אישי, זו הקבוצה הראשונה של ליברפול שאני ראיתי, פגשתי, גרתי ברומא, ראיתי, פגשתי את כל האוהדים של ליברפול לפני הגמר, האירופי, ומאז אני אוהד ליברפול. אז באותה עונה גם לקחנו אליפות, גם לקחנו את גביע אירופה לאלופות, וגם לקחנו את גביע הליגה. לכן יש קבוצה מסוימת שטוענת שהיא לקחה את הטראבל האנגלי הראשון. ג'וזף פרנסיס פייגין נולד ב-12 למרץ 1921. הוא היה אגב שחקן בסיטי, היה קשר ימני כזה. הוא היה מאמן בליברפול משנת 1951, הוא אימן את קבוצת המילואים של ליברפול בשנת 1958. בהקשר הזה, זה נשמע לכם פחיתות כבוד. בתקופה היא ממש 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 לא. באותו זמן הייתם מסיימים עונה עם 14 שחקנים. זאת אומרת ששחקנים מאוד מאוד טובים היו בקבוצת המילואים. הוא גידל את רוג'ר האנט, שהזכרנו קודם, את איאל קלהן, שיש לו, הוא מלך ההופעות של ליברפול, מעל 800 הופעות, ואת הבלם האגדי, טומי סמית. מ-1971 הוא הצטרף לבוטרום של שנקלי, והיה העוזר של פייזל משנת 1979. כל חייו, מ-1951 שהוא בא לאמן בליברפול, גר במחק הליכה מאנפילד, והוא קבור בבית העלמין, אנפילד.
יפה. אז נסיים כאן להיום, אימורים לקראת סיום, פולם. זה רק בשביל שברביר שתוכל לטעות אותו, אין מה לעשות.
למה? אני... וואטפורד הייתי קרוב. בוואטפורד הייתי קרוב.
אז בוא נראה כמה תהיה קרוב הפעם.
5-1.
בום.
3-0.
בום. 4-0. עושה ככה באמצע. שבוע הבא...
אין אימורים להגרלה? אולי אנחנו לא עושים אימורים להגרלות?
לא, אמר... אתם יודעים מה? אנחנו נשב, אחרי שאנחנו מסיים להקליט הפרק, נרשום את האימורים של כולנו להגרלה ונפרסם אותם כמובן לפני שה... לפני הגרלה כבר היום ביום חמישי, ככה שאתם תוכלו, אחרי זה שאתם מאזינים בסופש או בתחילת השבוע, להשוות את זה. שבוע הבא, אל תדאגו, נכון, יש פגרה והכל, אבל נדאג לכם לפרק, נדאג לכם לפרקים לפני טוטנאם, לפני סאות'המפטון, אל דאגה, אנחנו פה. תודה רבה לכל מי שהיה איתנו עד הסוף, לא ברור מאליו בכלל. אם עדיין לא עשיתם לייק על הפוסט, תגובות על הפוסט, ספרו לנו, חבר'ה, בבקשה, הפרקים בטוח לא מושלמים, דברו, ספרו לנו מה לא אהבתם, או דברים שאתם רוצים שיהיו, דברים שאתם לא רוצים שיהיו. תעשו לנו שיתופים, תעשו סאבסקרייב באפליקציה שבה אתם שומעים, תמיד שלפחות יופיע לכם, אנחנו ממש נשמח. אם יש לכם אופציה לתגובות, אם זה באפל או אם זה בסאונד קלאוד, תגיבו, תגיבו, תגיבו. תודה ברבירו.
תודה לך.
תודה גיא.
תודה לכם.
אני הייתי אריאל, וכל מה שנשאר להגיד זה רק לפטר.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.